היי שיפרה.
היי דפנה, מה נשמע?
בסדר, מעכלת, סופגת ורוצה לשתף אותך במחשבות על פרק 8.
איזה כיף, אני מחכה לשמוע.
פרק שמשאיר אותנו בעצם רק עם עוד שני פרקים לעונה החמישית של סיפורה של שפחה.
איך זה קרה? לאן הולכים החיים שלנו? דפנה, זה עובר מהר מדי.
או, שאלה שאני מרגישה שהרבה אנשים שואלים את עצמם, גם בפרק 8. Where do we go from here? איך השיר הזה לא היה חלק מהפרק? אבל היה פרק שהזכיר לי, את יודעת, אני אתחיל עם ההיילייטים שלי. היה פרק שהזכיר לי משפט שאני אומרת לעצמי בראש, כל יום כשאני קמה, תגידי, כשאת קמה בבוקר, יש לך כזה, את המנטרות שלך?
אני קמה ישר לילדה שאומרת, אם אני רעבה, אם אני רעבה. זאת המנטרה של הבוקר שלי.
זה הזכות בלהיות אם, זה מה שג'ון וסרינה כל כך רוצות ומחפשות. אז אני שמה שעון מוקדם, לפני שהילדים מתעוררים, כדי להגיד לעצמי בראש כל מיני דברים שאני אפרט לך בהזדמנות, אם תרצי. אבל המנטרה שאני אומרת בסוף הטקס, היא עדיף לעשות מלא לעשות.
מעניין.
ואני מכריחה את עצמי במהלך היום, והימים העמוסים שיש לנו, לשמוע את המשפט הזה בראש ולתת לו ללוות אותי. וזה נכון אם את חושבת שהילדים צריכים עכשיו פסטה או לא ולעשות להם, או אם את חושבת שכדאי או לא כדאי לעשות אימון היום, ועד אם נכון לקחת פרויקט שאת לא בטוחה בו, או לבצע השקעה עם הכסף שלך.
אבל זה תמיד נכון שעדיף לעשות מאשר לא לעשות, כי אני ממש בא לי לכפור בהנחת היסוד הזאת.
הרגשתי שהפרק תואם את המנטרה.
זה אולי היה לי קצת קשה בו, כי אני אוהבת לפעמים ממש לא לעשות, ודווקא לא לעשות את מה שהייתי אמורה לעשות, ולבטל פגישה בתירוץ מאוד מאוד מוצלח, ואז לשבת בבית ולא לעשות כלום.
אני מסכימה איתך שיש ימים ורגעים שהלא לעשות הוא לעשות.
כן,
אוקיי,
זה חשוב.
גם זה, ויש ימים שזה קורה לי, ואני אומרת, העשייה שלך עכשיו היא השתהות.
כן.
היא הרהור.
אבל אפילו
היא ספיגה של הדברים שקרו לך.
אפילו, אבל גם כאן את מגדירה את זה כעשייה. אני ממש, אני רוצה להתבטל. לאחותי ולי יש שם, אנחנו קוראות לזה יום אמריקה.
או זה גם מתאים לפרק.
נכון, כי אין יותר יום אמריקה, אפשר רק להעלות אותה באוב, אבל זה להסתגר בבית, להישאר בפיג'אמה, לאכול דברים שאת לא אמורה לאכול, לשקר לכולם, להגיד להם שקרה משהו, ולכן את לא יכולה לפגוש אותם, ופשוט לגנוב רגע של התחושה הזאת, שהייתה לך כשהיית ילדה, ושיקרת להורים שאת חולה ונשארת בבית. אז כזה, אבל לגנוב אותו מעצמך.
אז אולי כי כל כך לא אפשרו לי לעשות את הדבר הזה שאת מספרת עליו עכשיו. את לא יכולה, לכי. אני תמיד חושבת שעדיף לעשות דבר שאת לא בטוחה בו, מלשבת על התחת ולחכות. ואגב, הביטולים, אני גם אומרת, אני לא צריכה לבטל. אם אני אהיה בתנועה, העולם יבטל בשבילי.
אה, יפה.
וזה גם קשור לסוף של הפרק הזה. את יכולה להיות בתנועה ולהמשיך ולהתלבט וכן לדעת ולא לדעת ולבטים מלווים את הפרק הזה, אבל בסוף בתוך תנועה הפתרונות מציגים את עצמם.
נכון.
עכשיו, האם הפתרון הזה בסוף הפרק הוא הפתרון האופטימלי, הוא הפתרון המתאים?
הוא פתרון משונה מאוד, אבל אנחנו נגיע לשם.
הוא פתרון
משונה. או שהוא בהיילייטס.
אני חושבת שכולם טיפה מבולבלים.
כן.
החל מניק והקומנדרס בגלעד על אדמת בית לחם החדשה, ועד לוק ומוירה וג'ון, אבל לורנס לא מבולבל. נכון, ג'ון מונה בפרק את מספר הפעמים שלורנס עזר לה, שהוא עבד ועבד ועבד, ואז היא נובחת על ניק, אתה לא עשית, לא על ניק, סליחה, אז היא נובחת על לוק, אתה 7 שנים לא עשית שום דבר. וזה נכון, לורנס הוא איש של עשייה, של חזון, וזה גם מה שהיא אומרת בסוף לסרינה. היא אומרת לה, נשמה טסי, אל תשבי פה על התחת שלך, בסרבל אתה היפה שלך, והקדז היפות האלה עם הפורמלנג' והגומי הלבן. אני רוצה לשאול שאלת ביניים, האם זה כתוב בחוזה של איוון סטרסובסקי, שהיא תמיד תהיה לבושה יפה?
אני מאמינה שכן.
זה שטאפ עם עטה? אני לא... אני מעריכה את הדרישה הזאת בחוזה. אל תשבי בסרבל המאמם שלך ותחכי לחברות. אין לך חברות. אין לך חברות שיתנו לך ערבות ומקלט בטורונטו. זו חברות.
זאת חברות. גם אם היא אומרת לה, I'm not your friend, היא חברה מעולה.
והיא מזכירה לה שהיא אישה של עשייה. היא אומרת לה, את סטן. הדברים שאת עשית הם סטנים, אבל את עשית אותם. אז תקומי מהתחת שלך.
כן.
תחזרי לתוך הזירה שלך, תחדרי לזירה שלך, ותתחילי לעבוד. וכשהיא חוזרת לבית של הווילרים, יש את הפריים שלהם שהוא, לא בפעם הראשונה אני חושבת מהדהדים בסדרה את אמריקן גותיק של גרנט ווד, וזה מחזיר אותנו לחזון החלוציות שהיינו איתו בסמים בפרק שעבר, ועל הציווי לעבוד, לעשות, לחשוב, עדיף לעשות מי לא לעשות. וזה ההיילייט שלי.
אני לא מאמינה שאת דוחקת אותי לתפוס את הצד של לוק, שלא עשה כלום 7 שנים,
לא, לכאורה, לא, לא.
שזה גם לא אמת.
אני עוד אדבר איתך חלוק, אני לא באז על העמדה שלו.
אז אוקיי, אז אני אשמור את מילותיי, כי יש לי גם מה לומר עליו. בהיילייטס שלי יש עניין עם נשים שמגדירים אותן כמשוגעות.
כן.
אז אלניס, הלו היא מיסס ווילר, מודיעה, לסרינה שהיא הורמונלית מדי ומטורפת מדי, לדאוג לתינוק שלה.
אני צוחקת עכשיו, אבל בפרק בכיתי. זה נורא, זה נורא.
זה מופרך בכל כך הרבה רמות.
מופרך ומופרך.
ונגיע עוד לדבר על זה.
החלט.
על אימהות ושיגעון וכל הדבר הזה. וללוק... לוק אומר לג'ון, ש- you're not thinking straight.
נכון.
את you're too emotional.
את נותנת לרגשות לערפל את שיקול דעתך.
עכשיו, יש לי תרוניה קבועה, ובאמת, אני לא יכולה להגיד לך כמה שזה מחרפן אותי, כי אני אישה. ואני מתחרפנת.
שמצב תמידי של חרפון פשוט, להיות אישה.
ההגדרה של רגשות נשיים כרגשות, וכל הדברים שקורים לגברים הם מחשבות ולא רגשות.
בוודאי.
בתוך סיטואציות כשלאישה עולה משהו בצורה של רגש, זה מערפל את המחשבה שלה.
נכון.
אבל כשגבר כועס, מתוסכל, זוהם, מתוסכל, אני מונה את כל הרגשות שיש לגברים, חש בושה. מתוסכל.
איזה בושה, הם לא חשים בושה על כלום.
לא, יש להם שיים. זה לא בושה כמו שיש לנו, שאנחנו... מתביישות. זה בושה לגברים, יש בושה, זה אחד מהרגשות המובילים גברים.
זה נכון גם לגבי לורנס.
אלה הם מניעים לפעולה, כעס זה דבר טוב, אפשר עכשיו להוביל שינוי מהפכה, כל הדברים שקורים להם בתוך הגוף, הם פשוט לא יודעים לקרוא לזה רגש, ואני ממש צילמתי ושלחתי לך ציטוט מהספר של דריה שואלי, כשהבלשית הנהדרת של המאזי מוריס, כותבת שהיא לא שואלת גברים, כשהיא מתחקרת אותה מה הם מרגישים, כי זה תוקע אותם ולא מוביל לשום מקום, היא שואלת אותם מה הם חושבים.
יפה.
כן.
אני, את מרשה לי לקפוץ לשפל שלי, כי הוא קשור אינרנטית לדבר שאת מדברת עליו?
אני מרשה לך, למרות שאת אישה רגשית, וזה מערפל את שיקול הדעת שלך.
נכון.
תראי למה זה גורם לך לעשות.
אני מאבדת את הסדר של החיים. לא, אני מרגישה שזה קשור. כי בשפל, כתבתי את ההיילייט הזה כסוג של שפל, ולפני כמה שבועות, ג'ני אומר לי, את לא מאמינה, אני עשיתי גוגל על המילה רגשות. ואז הוא אומר לי, את לא מאמינה כמה רגשות יש. והוא אמר לי, אני פתאום הסתכלתי, אני ראיתי איזה 17 סוגי רגשות. אמרתי, היי, אני מרגיש את כל זה, אני מרגיש גם תסכול, אכזבה, בלבול, ציפייה, אי ודאות. והוא אומר לי, אני אדם בן 44, אני רגיל למנעד של 3 רגשות, שמח, עצוב ועייף, כי בעולם של ג'וני עייף זה רגש. ואז הוא אמר לי, מה עשו לי? למה לקחו ממני, בתור גבר, את הזכות, שכל הרגשות האלה יהיו חלק מהחיים שלי? ואני כתבתי בשפל את את נותנת לרגשות להרפל את שיקול דעתך, ומשפט שהרבה מאיתנו שמענו המון פעמים. ואני שואלת איך אפשר להגיד שרגשות הם דבר מערפל או שלילי, כשברור שרגשות הם המניע בשבילי, ואני לא יכולה לעשות פה הבדלה מגדרית. רגשות הם הדבר המניע היחיד לעשות דרכו את הפעולות הנכונות, בין אם זה הפעולות הנכונות עבור המשפחה שלך, כמו שג'ון וסרינה מנסות לעשות, ובין אם זה פעולות גרנדיוזיות, כמו בית לחם החדשה, שזאת תוכנית שמונה 400 סעיפים, ובסופו של דבר מונעת, נובעת, משני רגשות חזקים ממש, שזה חרטה ואשמה. הוא אומר, לורנס אומר לג'ון, או שאני אתקן, או שאני אתאבד, עד כדי כך הרגשות שלו חזקים. אבל אף אחד לא יגיד ללורנס, אתה נותן לרגשות להרפל את שיקול דעתך, לורנס, אתה הורמונלי.
ממש.
אתה מלו דרמטי. אם ג'וני ולורנס מונעים מרגשות, אז כולם מונעים מרגשות.
חד משמעית.
כאחד, סליחה שקפצתי לך, והרפלתי את הסדר הקדוש.
את, קודם כל אני מאוד גאה בך, שאת אולי בסוף את תעשי איתי יום אמריקה בקצב הזה. וזאת נקודה כל כך חשובה שאני לא חושב, כאילו בא לי להתעכב עליה עוד קצת. אין דבר יותר מדייק מרגשות. הרגע שאימא שלי אמרה לי כילדה, אם את מרגישה משהו, את צודקת.
איזה משפט מדהים.
כן, זה משפט מטורף, אני מעבירה אותו לבנות שלי, ואני מבקשת רותי. להעביר אותו, תודה רותי, וזה דבר שהלוואי שהיו אומרים לכולנו, כי אנחנו מסתובבות בעולם, ומישהו גורם לנו להרגיש לא בנוח, ואנחנו מסבירות לעצמנו שלא, אנחנו טועות, זה הרגשות שלנו, הבן אדם הזה בסדר גמור, הוא אבא של חברה, אני צריכה לכבד אותו, הוא הבעלים של המכולת השכונתית, הוא בטח איש נחמד, אבל הוא גורם לי להרגיש לא נעים, אז אני לא אקנץ לו, אני אלך למכולת השנייה, וזה דבר שאני מעבירה לבנות שלי, ואני יודעת שהרגשות שלי שומרים עליי, והקשב והדיוק והאמון ברגשות של הבנות שלי ישמרו עליהן, וככה גם אני אוכל לשמור עליהן, כי אם אני אקשיב לרגשות שלהן, אני יודע קצת יותר טוב מה עובר עליהן, והחטא הגדול שאנחנו חוטאות לבנים שלנו, ואני אומרת את זה כאימהות, כחברה, כשאנחנו אומרים להם בגיל מאוד 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 צעיר, אל תבכי, אתה לא בת.
עוד אומרים את זה?
אני שומעת את זה כל הזמן.
אוף.
כל הזמן. אני חושבת שאנשים חושבים שהם מגנים על הבנים שלהם ככה, כי אז הם יוכלו להיות חזקים מול בנים אחרים. אבל הציווי הזה לילד קטן, לא להיות ילדה קטנה, כי הדבר הכי גרוע שאתה יכול להיות זה ילדה קטנה.
נכון.
אני מאחלת לכל גבר שמאזין לנו לקחת דקה ולהתחבר בחזרה, לתת יד לילדה הקטנה שעדיין קיימת אצלו איפשהו בגוף ובלב, או לילד הקטן שהגדירו לו את כל החלק הרגשי שלו כילדה, ואז הפכו את זה ללא רצוי ולא ראוי. לכו תתחברו לשם, יש המון מידע שמחכה לכם, רגשות זה מידע.
נכון.
ואתם אוהבים מידע, לכו לשם, זה ידע טוב וחזק ומועיל.
בואי נתעכב על הבכי.
כן.
כי הוא דומיננטי בפרק סביב נועה.
נכון.
הרי גברת ווילר מגיעה מזועזעת לסרינה. פרי בטנך בוכה יותר מדי.
הופך את הבית. אמרתי, רגע, מה זה הופך את הבית?
לא פנתי בהתחלה.
מה, הוא יכול להזיז משהו חוץ לי?
אני רגע התבלבלתי, אמרתי, רגע, מה, הוא עושה שם דברים על המזרון פעילות? מה
קורה?
ואז הבנתי שקשה לה שהוא בוכה, ואני חושבת שלא סתם הגענו את ואני למקום הסופר רגשי הזה של בכי, כי סרינה וג'ון בוכות כל הזמן.
נכון.
לוק בוכה קצת.
נכון.
ועכשיו צריך לתת לנועה לבכות. וזו שאלה, כי הווילרים רוצים למגר את הבכי. לתת לו לבכות את זה, עד שהוא יפסיק לבכות, בשיטה הזו.
בשיטה. אבל ככה עובדות שיטות, סרינה. ועוד סרינה מפגינה כאן איזה אינסטינקטים, ההיא כן. בריא וטוב, ואומרת, התינוק בן חודש, הוא צריך גוף, את הגוף שלי.
אנחנו לא נורא לחוצות מתינוקות שלא בוכים ולא כן. בוכות?
כן.
מה
כן.
יותר מלחיץ מזה?
תני לי תינוק בוכה any day, על פני תינוק רגוע מדי.
אז בואו נבכה ונדבר על זה.
בואו נבכה.
אני רוצה להמשיך עם... עם סי שקשור, היא באמת השיחה בין לוק לג'ון, על האפשרות לעבור לבית לחם, שממש כמו שאמרת, הרגשתי שהיא שיחה בין היגיון ללב, ואני מציינת פה את לוק, כמו שאמרתי לך, הוא אומר לה, בואי נעבור להוואי, בואי נעבור לאלסקה, בואי נלך לכל מקום רק לא לגלעד, בואי נתרחק מהבעיה, אם לא נסתכל עליה, אז היא לא תהיה. ואת יודעת, אני צופה בסצנה, ואמרנו הרבה פעמים על לוק שהוא לוזר בעונה הזאת, אבל לא בסצנה הזאת, אני לא יודעת להגיד אם הוא שמרן ונודניק וגבר שיש לו מנעד של שלושה רגשות, או שהוא השפוי האחרון.
כן.
ואז לוק נתקע בסל כביסה ומרים אותו.
נכון.
ושוב אני מתבלבלת, ואני אומרת, אולי הוא צודק, כי ג'ון רוצה לחזור לגלעד, בעצם, למקום שבו גבר מעדיף להיות תלוי על חומה, מאשר להתקע בסל כביסה להרים אותו, ובהמשך הוא גם יקפל ויפזר. אוקיי? וגם באיזשהו שלב בשיחה, הוא סוף סוף מכיר בהתאמות של גלעד בג'ון, שברור שזאת זהות שקיימת בה, והיא לא יכולה למחוק, ולא צריך לבקש ממנה למחוק אותה. אבל אז הוא אומר לה, את נותנת לרגשות שלך, להרפל את שיקול דעתך. ואז איבדתי אותו. אבל בסצנה הזאת היה בו כל היגיון שלא יכולתי להתחמק מזה שהיה בו משהו שפוי.
הוא סרדן, הוא סרדן וזאת דרך אחת לשרוד, אז לוק כנראה מכיר את תפילת השלווה, זה המנטרה של המחורים, של כולנו, כי כולנו מחורים למשהו. תן לי את האומץ לשנות את מה שאפשר, את הכוח לקבל את מה שאי אפשר לשנות, ואת החוכמה להבדיל בין השניים.
וואו, אני רוצה להחליף את המנטרה שלי במנטרה הזאת.
זאת מנטרה...
או להוסיף.
מדהימה, ואני חושבת שלוק חי ככה. הוא איש, הוא איש הגיוני, הוא איש סביר, הוא מכיר במגבלות שלו, והוא גם זוכר מה קרה ממש לפני פרק, מה שג'ון הספיקה לשכוח, שכשהוא ניסה לצאת מאזור הנוחות שלו, הוא גמר בכלוב.
כן, חטף וחד מכות.
וגם הוא וגם ג'ון ניצלו ממש ממש בפלוק של מזל, והתפלפות של אישה עם צירי לידה. הם יכלו לגמור שניהם תלויים אחד ליד השני, עם שתי ילדות יתומות משני עברי הגבול. והוא אומר, בואי תברכי על מה שיש לך, תראי מה יש לך. ומכיוון שהיום פרקנו כל עול, אני אקח את זה ישר לבכי שלי, לדמעה שלי.
כן.
הרגע הזה שהיא מתיחה בו את הדבר הזה, שלא עשית שום דבר 7 שנים.
כן.
אני לא יכולתי להפסיק לבכות בכל
שם?
השיחה הזאת, כן.
מעניין.
היא מתפרקת שם בצורה שאני לא ראיתי אותה מתפרקת הרבה זמן. Mm-hmm. אני לא יודעת אם בכלל. זה הזכיר לי את לובי בלי ביטי, הסרט הזה עם סלי פילד.
כן.
של אישה שחייבת להוציא את הבת שלה מאיראן, וזה ההתחלה והסוף של הכל. אין יותר, אין אף מטרה אחרת. ואני חושבת שבפרק הזה עושים לנו איזו חלוקה בין האימהות והאבות, אז גם בבית לחם החדשה, כשלורנס מדבר עם ניק, ומגלה לו שיש אופציה, שתוך שנה-שנתיים להערכתו, הוא מתאחד עם הבת שלו, עם ניקול, אני לא רואה אותו מתפרק בבכי, כמו שקורה לאימהות בפרק. ממש עושים לנו איזו הפרדה, שאני לא יודעת אם היא קיימת במציאות, אולי זה רק ברובד הסימבולי, או שזה הדמויות הספציפיות האלה, אבל יש לנו את האבות, שמוכנים לחיים בלי הילדים שלהם.
נכון.
ומכירים במחיר של זה, הם לא מאוד מראים שהם סובלים מהמחיר של זה, ובין אמהות שיעשו הכל עד גבול השפיות, ילכו ויחיו כשפחות בבתים, ממש כאילו אישה שתוותר על כל מה שאי פעם היה לה, רק כדי ללכת ולבקש רשות מהמייד של הבית להניק את הבן שלה, לשם סרינה הגיעה. אישה אחרת שהולכת לחזור למקום הנורא על פני כדור הארץ, מקום שבו תולים אנשים, קוצצים איברים, יורים בהם ברחוב לאור יום, רק בשביל הסיכוי שאולי היא תגור בשכנות לבת שלה שתהיה נשואה לאיזה קומנדר, ולא בטוח שתכיר בה ובאימהות שלה, בואו נהיה כנות.
זאת שאלה.
מה היא זוכרת מהחיים הקודמים, מה היא רוצה, היא בן אדם שעברו עליו כבר דברים, יש לה מחשבות, יכול להיות שהיא כבר עברה אינדוקטרינציה, ומבחינתה גלעד זה החיים שלה. אז בשבילי הרגע הזה שהיא מתפרקת אצלו מולו, והיא גומרת אותו, היא נועצת בו סכינים, והוא מחבק אותה, והוא פשוט מבין באותו רגע, הוא אומר, אנחנו לעולם לא נהיה מספיק, ובזה הוא מגלה משהו על הדמות שלו. הוא דמות שיודעת להסתפק, הוא יודע מה זה מספיק. הוא יודע איפה לשים את הגבול של המציאות שלו, ולהגיד, אני רק בן אדם,
אני לא גיבור.
אני לא גיבור, אני לא גיבור על, אני לא יודע לחצות גבולות מדיניים. כרגע אני יודע איפה יש לי סטטוס חוקי, כלשהו, גם זה מתחיל להתערער, וכאן, במקום הזה, אני יכול להיות עם האנשים שהגדרתי אותם כמשפחה, ודי לי בזה.
בגלל זה הוא מתוק בפרק הזה.
כן, כן, הוא מתוק, הוא נוגע על הלב,
וממש... זה קשור לתפילת השלווה באמת.
כן, הוא מכיר, יש לו את האומץ להכיר בהבדל בין מה שאני יכול לשנות ומה שאין בידי לשנות.
אז קודם כל זה יפה ואני שמחה שדיברת על זה, כי כשאני ראיתי את הרגע שהוא אומר לה, אנחנו אף פעם לא נהיה מספיק בשבילך, לא ידעתי אם זה משפט כזה של סדרות טלוויזיה, לא מצאתי את הקריאה בו. ועכשיו הבנתי. אז תודה. וזה נכון. מחלה את ימיי בלשבת על ספת הפסיכולוגית ולנסות לראות את הגבולות הריאליים של החיים שלי.
כן. אז יש עוד ציטוט אחד שקופץ לי חזק, ציטוט מתוך הסרט Little Man Tate, אני לא יודעת למה יש לי את זה בראש שנים מאז שצפיתי בזה. זה ממש ציטוט שמתחיל לפני שהסרט עולה, כתוב על המסך, אנשים סבירים מתאימים את עצמם לעולם. אנשים לא סבירים מצפים שהעולם יתאים את עצמו אליהם, ולכן כל השינוי שמתרחש בעולם מגיע בידיים של אנשים לא סבירים. וכאן יש לנו את האדם הסביר שמתאים את עצמו לעולם, וחי את חייו, שהוא לוק, ואת האישה הלא סבירה בעליל, שהיא ג'ון, שהיא תביא שינוי, אבל יכול להיות שהיא גם תשרף ותשרוף דברים בדרך.
וזה מהדהד את המשפט של טואלו, גם אם לורנס הוא גורבצ'וב, הרשו אותו פוטינים.
אוקיי, אז אני מבקשת רשות לעבור לשפל שלי.
אוקיי, ואחר כך אני אספר לך על הדמעה שלי.
אוקיי, וואו, אנחנו ממש all over the place היום.
כי אנחנו נשים, אין לנו סדר בראש.
הרגשות שלי הרפלו אותי. דפנה, השפל שלי השבוע הוא אני השפל.
די, שיף, לא נכון.
כן, כן, כן. זה משהו שאמרתי בשבוע שעבר, ואני לא משתחררת ממנו, והנה מגיע פרק 8, ונותן לי הזדמנות להעלות שוב את הנושא, להקות על חטא, ואולי לעשות תיקון קטן. וזה באמת קשור גם למה שאמרת עכשיו, שאולי כרגע יש גורבצ'וב, אבל אחר כך יהיה פוטין. לורנס, שעכשיו פתאום מכניס תוכנית 400 השלבים שלו לשינוי הממשל, מערכת המשפט, ובכלל את כל מה שהופך את גלעד לגלעד. הוא חתם על דיל מסוים כשיצא לדרך, ועכשיו הוא עובד קשה מאוד לשנות את כל המערכת. ומה שיפה במעבר בין ספר לסדרה, זה שספר הוא סטטי. את קוראת את סיפורה של שפחה, יש עולם מסוים שקוראים לו גלעד, mm-hmm. הוא set in stone, יש חוקים מסוימים, וכך עושים שם בגלעד. אבל סדרה שמתפתחת לאורך 5 עונות, היא תשתנה. ואת תראי גם איך המערכת הפוליטית שלה משתנה. לטובה, לרעה, יכול להיות שעכשיו לורנס מנסה לחזור בתשובה ולתקן את גלעד. במקביל, בקנדה, דברים מדרדרים לרעה, אנחנו כבר רואות רמזים לזה כל העונה. ואני דיברתי בשבוע שעבר על זה שאני לא כך נבהלת מהבטחות בחירות לשנות את מערכת המשפט, כי המערכות האלה יודעות לגונן על עצמם, איזונים ובלמים וכל השיט הזה של הבגרות באזרחות. זוכרת?
בהחלט.
שמחכי הכל, כי דיברתי שטויות. ולא סתם שטויות, אלא שטויות מסוכנות. ברמה שבא לי לחזור אחורה ולערוך את פרק 7, כדי שהקשקוש הזה לא יישאר באוויר. אני ממש יצאתי בהרגשה שהחמצתי שם משהו, והלכתי ודיברתי עם אנשים שבאמת מבינים, והם סידרו לי קצת את הראש.
ומה הם אומרים?
אנחנו על סף תהום.
מבחינת?
אי אפשר
להנחית הצדק.
בערך של מה שקורה כרגע במדינה שלנו, ובמשמעות של מערכת הבחירות הזאת, אפילו העובדה שנתנו לנו להגיע בטווח זמן כל כך קצר למערכת בחירות 5.
טירוף.
אבל גם זה חלק מתוכנית 400 שלבים.
השחקות של השיטה.
כן. לשחוק אותנו, לגרום לנו לחשוב כמוני, שבסדר, המערכת מספיק חזקה, היא תחזיק, אני זוכרת שלמדתי את זה, אז לא. קודם כל, ספרי האזרחות שלומדים עכשיו, של לילי, הבת שלך, תיבחן עליהם בבגרות, ועמלי הבת שלי, הם לא הספרים שאנחנו למדנו, כבר כתובים בהם דברים שונים. וקוראים בהם דברים שונים, וכבר יש בהם חוק לאום, שלא היה כשאנחנו למדנו, ויש כל הסיפור הזה של פסקת ההתגברות, שאנחנו שומעות סיסמאות, וכבר אי אפשר לשמוע, אז אנחנו לא מבינות מה הם אומרים, ואני עוד מחזיקה מעצמי מישהי שקוראת עוד קצת אחרי הכותרת, ומנסה להזין וללמוד, ואני לא הבנתי עד אתמול, כשדיברתי עם אישה חכמה שסידרה לי את הראש, שלמעשה מה שהילד שקד וכל האנשים במערכת פופוליסטית שמנסים לתפוס בחזרת השלטון, מנסים לעשות, הם רוצים להגיע למצב שמספיק רוב של 61 חברי כנסת כדי לבטל פסיקה של בגץ. מה זה רוב של 61 חברי כנסת? זה הקואליציה. זה אומר שכל מי שנמצא בשלטון יוכל, ואז זה מייתר את אותם מערכות של בלמים ואיזונים שאני כל כך נהנית לשים את הראש על הקרית בלילה ולישון טוב.
כי את יודעת שהן קיימות.
הן שומרות עלינו.
אבל הן נשחקות.
הן נשחקות, הן כבר נשחקו.
כמו בלמים של אוטו.
לגמרי. אם לא עושים להם טיפולים
חיזוקים.
בזמן וחיזוקים.
ובודקים אותם אחת לשנה.
ומתעדכנים איך העולם השתנה ולמה הוא זקוק עכשיו, כדי שהערכים שכל כך חשובים לנו, כמו חירות ושוויון לכולם, יישמרו. ולכן אני רק רוצה לצאת בקריאה, שאומנם אלה מגמות עולמיות, אבל פה, אצלנו עדיין יש לנו טיפ טיפ טיפונת השפעה, וביום שלישי הבא אני ממש מבקשת שאל תפגינו שעננות ובורות כמו שאני עשיתי, לא להיות שפל כמוני, תהיו אתם סי, צאו להצביע.
את לא שפל, את במנטרת השלווה, את רואה מה הגבולות שלך ואת עושה את מה שאת יכולה בתוכן וללכת להצביע.
כן.
זה הדבר הראשון לעשות.
נכון.
גם אם זאת הפעם החמישית שלנו.
כן, כן. לא להתייאש, לא להתייאש, כי זה באמת
עדיף לעשות מלא לעשות.
או.
עדיף להצביע מלא להצביע. לא, זה מחזיר אותי מה שאת אומרת להיילייט שכתבתי שהוא מין אין לו באמת הרבה מקום בפרק, אבל השיחה הראשונה של ג'ון ולורנס היא על קו הרקיע של טורונטו. וכשהם זזים בסופה רואים את מגדל CN.
נכון.
מגדל CN הוא קם כמגדל תקשורת. אבל היום הוא אטרקציה תיירות. והוא מושך אליו כ2 מיליון תיירים בשנה. גם הבית של אמריקן גותיק באיווה הוא אטרקציה תיירות. את ומולי יכולים לנסוע ולהצטלם כמו הזוג.
באמת?
כן, עם הקלשון.
בסרבל וקלשון?
כן. והרגשתי שזה מדבר איכשהו על הדבר הזה שאת מדברת עליו עכשיו, על השפל, על המקום הזה שאומרים לנו, תראו מה קורה, מקום שהיה אמור להיות מגדל התקשורת שלכם, הוא מקום שבסוף עובד חזק על מסעדה שמסתובבת ב-360 מעלות במשך שעה, ואתם משלמים $200 או משהו, mm-hmm. אין מושג, כן, כדי להיות עליו. וזה בדיוק הנמנום הזה mm-hmm. שאת מדברת עליו, שגם לורנס מדבר עליו, שמאפשר אחר כך למערכות להישחק.
כן.
חפכנו את הכל לאטרקציה תיירותית, ושכחנו להסתכל על מה קורה באמת. אבל אם תרצי לנסוע איתי לאיווה, להצטלב בתור הווילרים, אני איתך. הדמעה שלי.
כן.
תראי, בכיתי בפרק הזה, לא כמו שהייתי בוכה פעם בהתייפחות, היו לי איזה דמעות מאוד עמוקות פעמיים. פעם ראשונה הייתה כשג'ון הרדימה את ניקול, ודיברה איתה על זה שהיא רוצה שתהיה לאחות. Mm. ואז כמובן שבכיתי כשסרינה ונועה מתאחדים, אני שלמה יותר עם הדמעה של ג'ון וניקול, שמבטאת נושא שאת ואני מדברות עליו לא מעט, האחיות. Mm. האחיות כמושג ליטרלי, האחיות כמושג לא ליטרלי, אחות בתור הדבר הכי טוב שאישה יכולה להשיג לעצמה, בין אם האחות הזאת היא ביולוגית, חצי ביולוגית, רוחנית, לא משנה איך.
Mm-hmm. או אפילו אויבת מושבעת.
כן. שתדאג לך ושתאהב אותך ושתדריך אותך ושתהיה לך לאם כשאימך אינה או חסרה.
ושתגיד לך אמת, גם כשריטה אומרת
בדיוק,
לה...
בדיוק, בדיוק.
אומרת לה, אם הבן שלי היה בחיים, אני הייתי עושה הכל כדי לראות
קצוות אותו שוב.
קצוות תבל.
וריטה היא אחות, ואת יודעת, גם לריטה וג'ון לא היה קל.
לא.
ג'ון הייתה רעה עליה בעונה הזאת, ואני מאוד שמחה שלא ויתרו על הקטנות של ריטה בעונה הזאת.
נכון.
והיא יושבת שם, והיא אומרת לה את הדבר שזה לא משנה אם הוא הגיוני, או לא הגיוני, או כן הגיוני, למי אכפת. היא אומרת לה את מה שהיא צריכה לשמוע, כן. וזה מה שאחות תעשה בשבילך, וזה מה שג'ון רוצה בשביל הבנות שלה, וזה מרגש אותי נורא. אני לא שלמה עם הדמעה של סרינה מתאחדת עם נועה, כי לא יכולתי, כל הנושא הזה של הציצי והענקה, קצת בא לי רע. אני לא אדבוקטית גדולה של הענקה. יש בזה משהו, בסוף אני לא יכולה, שלא להרגיש שיש משהו טיפה שמרני. בסוף, 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 בכל המסר הזה, שחלב האם הוא הדרך האולטימטיבית
זאת הדרך
להזין
שלה,
את ילדייך.
זאת הדרך שלה חזרה פנימה לתוך הבית השמרני הזה. כי מבחינתם זה הדבר היחיד שיש לה להציע לתינוק
נכון.
שלהם שהם לא יכולים לתת.
אני כן
אז
יכולה...
אז היא מנצלת את הפתח הזה כדי להיכנס דרכו.
נכון. היא עושה לגמרי את מה שהיא צריכה לעשות, באיך שכל הדבר הזה מעוצב וחוזר על עצמו בסיפורה של שפחה, אני בוכה
כן.
וקצת נזהרת.
כן.
אגב, לא, מה שאמרת, לא להרגיש נוח מדי.
אני רוצה להטיל ספק שלך. במה שאנחנו אומרות כאן, שהיא עושה את מה שהיא צריכה לעשות, כי כל זה נכון אם אנחנו זורמות עם ההנחה, שאמא צריכה להיות עם הילד שלה בכל מחיר, נכון. ושמהרגע שהיא הפכה לאמא, זאת המטרה שלה בעולם. עכשיו, לסרין היו הרבה מטרות בעולם לפני שנועה נולד. היא אישה ששואפת לכוח פוליטי, היא שואפת לעמדה מנהיגותית.
נכון. עוד בעונה הזאת היו לה...
היא יכלה...
באספירציות כאלה.
היא יכלה לומר, כמו ניק, שמבחינתו, זה שיש לו תינוקת שגדלה בקנדה, זה נחמד, והוא ממשיך את הקריירה שלו ואת החיים שלו בגלעד.
נכון.
היא יכלה לחזור עכשיו לגלעד, להגיד, הנה, השארתי לכם נס מהלך ובוכה בקנדה, עכשיו אני פה, אני לשירותכם, בואו, יש לי עוד מיליון פרויקטים ומחשבות.
אבל היא לא שם. ולכן כתבתי את סרינה באימה. היא מחזיקה שם את הידיים שלה חזק חזק מאחורי הגב, כשהיא צריכה לעמוד מול הוויל הטמבל הזה, היא המטומטם, היא כבר עבדה עליך פעם אחת.
כן.
She fucking manipulated you, לפני, מה, שלושה פרקים? מה, אתה לזכר? מה קורה? והיא מתחילה לסבול מספיק, בשביל נקמה.
כן, זה יהיה מעניין לראות, זה נקמה שלה בווילרים, לזה אני מחכה.
אני לא יודעת כמה האלימות תצא ממנה, כי מול גברת ווילר, האלימות היא מאוד מילולית. אני לא יודעת איזה אלימות תצא ממנה, אבל אם אני קופצת רגע לספקולציות, תצא שם אלימות. והיא קורא לה באמת הדבר הזה שקרה לג'ון, היא סובלת מספיק בשביל...
בשביל לנקום.
בשביל להיות אימתנית.
כן.
ואני שמתי לב שבעוד שבאמריקן גותיק הגבר עומד עם הפנים והאישה עומדת בפרופיל, בהיפוך האסתטי להפליק את דרכם שעשו בסיפורה של שפחה, הגבר עומד בפרופיל, וגברת ווילר היא זו שעומדת עם הפנים פרונטלית ומבצעת את רוב הנחות היסוד.
מעניין. אני רוצה רק להגיד בנוגע למניפולציה שאת ואני יודעות שהיא עשתה על מר ווילר, ומבחינתו היא אישה הורמונלית בצירים, she lost her mind, הוא לא יודע כמה הוא צריך להיזהר מהאישה הזאת.
צריך להיזהר מנשים הורמונליות. הורמונים הם דבר עם המון כוח.
כן. האימה שלי, אני 1,000,000% בטוחה שהארט של סיפורה, תכננו את ניו בית'להם, שתראה כמו פלזנטוויל, בכוונה. זה ממש האסוציאציה הזאת של מין עיירת רפאים בגווני פסטל וגלידה. כל הקוטג'ים המתוקים האלה על שפת המים, ויש אפילו שיחה כזאת של לורנס וניק, שהם צועדים שם ומדברים על איזה עיירת ניו אינגלנד ציורית.
וינטג' ניו אינגלנד.
במאמר מוסגר, אני לא מבינה איך מזה שלפני שני פרקים לורנס העלה את הרעיון על דל שפתותיו, פטנם פסל על הסף, והופס, יש עיירה שלמה בנויה על אי. הונג קונג, סינגפור.
זה היה רפרנסים מעניינים, הונג קונג וסינגפור, אין לנו זמן להתייחס להכל. הרפרנסים
אקסטרה מעניין, מעניינים כי אלה דוגמאות מדהיגות. הוא רוצה לתאר את זה כאל איים אידילים, שהצליחו להימלט מהיד, מזרוע הברזל של האימפריה שהם שייכים לה, אבל סין עוד שנייה שואבת בחזרה את הונג קונג אליה, וטוב שהם לא אמרו טיואן בדוגמאות שהם מזכירים, כי המלחמה הבאה כנראה תהיה שם. אז הפנטזיה הזאת של לייצר את הבועה המושלמת של גלעד הטובה,
זרוע קטנה ודמוקרטית.
כן.
בתוך עולם שבו לורנס לא מאמין יותר בכלל בדמוקרטיה.
מדהים, מה יפה, שאני אמרתי לך בתחילת הפרק, שאני לא כך פתוחה שיש לי על מה לדבר.
נכון.
ועכשיו לא נגמר לי על מה לדבר, אבל אז זאת האימה שלי. האימה שלי היא עיירת רפאים.
וואו,
אני מבינה אותך. ומי הולך לאכלס אותה, ומה יעלה בגורלה של... האוטופיה הזאת, אין דבר שיותר מפחיד מאוטופיות. ראינו מה קרה בפעם הראשונה של לורנס, הארכיטקט.
בנה.
הקים את אוטופיה, ועכשיו את אוטופיה בית פלוס חרטה, והקהל חטא.
זאת אומרת, שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה.
לא. שזה מעניין, כי זה הקראש שלי.
אוקיי, אז לכי על זה.
לורנס! אחרי כל מה שאמרנו.
מה את אומרת?
כן. זה הפרק.
זה פרק של לורנס, אין מה לומר.
פרק שחיכיתי לו מאז שהדמות שלו הפציעה אי שם בסוף עונה 2. אני מאוהבת בברדלי ויטפורד, השחקן.
בצדק. וואי, אני היה לי לא נעים ממה קרה לי בפרק הזה מול השחקן. קראו לי דברים.
הוא היה מדהים.
הייתי הורמונלית.
היית הורמונלית.
יצאו לי ההורמונים מברדלי ויטפורד.
הוא משחק פה וואו, ומה שעובר על הדמות, זה היה לי שווה את כל שאר הפרק, שהרגשתי שלא כל כך התרומם לגבהים. הוא היה תעלומה עד עכשיו, כי הרגשנו, הם נתנו לנו להרגיש, שהאיש הזה הוא יותר כמונו מאשר כמוהם. הוא לא איש דתי, והוא לא פנאט, והכוונות שלו טובות, והנה הוא עוזר לטובים כשהוא רק יכול. אז משהו שם עמד בסתירה פנימית מאוד מאוד חזקה, הוא סרב להשתתף בטקסי האונס, ולא ולאשתו היה קשר מאוד חזק ומיוחד. ובאמת עד הפרק הזה, פרק 8, עונה 5, הוא היה תעלומה בשבילי. וכאן הוא כאילו פתח צוהר אל תוך הלב שלו, ובכנות מפעימה, ממש נתן את ההסבר שהייתי זקוקה לו.
Mm-hmm. הוא אמר את זה מאוד יפה.
כן, היה לו רעיון.
משכנע.
הוא חשב שהוא מציל את האנושות, הוא אפילו הציל את האנושות. אבל המחיר גומר אותו. גומר אותו, מביא אותו על סף האבדון, והוא יעשה עכשיו המון, הכל, כדי להינצל מהאימה של המעשים שהוא עשה, ואני חוששת קצת מהכל הזה. כי הוא בן אדם חסר גבולות, הוא מוכן לעשות הכל כשהוא חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, והוא לא שם לב שהוא שוב חושב שהוא עושה את הדבר הנכון, והוא שוב יעשה הכל, כולל לשים כדור במצח של פאטנאם, כדי שאחר כך כשהוא רק יגיד את השם פאטנאם לאותו קומנדר בנו בית לחם, זה מה שיישר את הבן אדם. הוא לא מגייס אנשים למטרותיו. הוא יודע יותר טוב מכולם, יש לו בראש תוכנית 400 שלבים, והאמצעים שלו להגיע אליהם הם אמצעים אלימים, ואני חוששת שזה יתנקם בו.
זה בספקולציות.
כן.
גם אני התייחסתי ללורנס, כי המשפט הזה או שאני אתקן או שאני אתאבד.
Mm.
לא משפט. מבשר טובות.
לא.
מבינה למה לורנס הוא הקרא שלך, לא היה לי כל כך במי להתאהב בפרק הזה.
כן.
רק בהנה.
אוש.
לא יודעת שמי, נורא מפחיד, הפריים שהיא שוטלת פרחים ירוקים בסימן שהוא הלכה למעשה צלב קרס.
זהו, שאלתי את עצמי מה זה הסימן הזה.
גם המילה נאצי נאמרה בפרק, גם הסימן הזה נראה כמו צלב קרס.
מעניין.
אנחנו בשבוע שבו היה דיבור חזק על אנטישמיות, סביב שערוריות קניה ווסט. אז הפרק ידהד לי,
מעניין.
ידהד חזק את האנטישמיות. והנה שוטלת פרחים בסמל הדומה מדי על הצלב קרס. וגם בסרטון של לוק וג'ון מקבלים, היא קולטת שמצלמים אותה.
נכון.
והיא יוצרת.
יוצרת.
ויש לה מבט של, למה? מה? כן. למה? מי אתה?
Mm.
למה אני מתועדת? ואז השמיים מתקדרים כשהיא שוטלת, והיא מחייכת. ספיק לי! הנה התקרה שלי. כן. נדמה שאולי מבינה שמגיעה סופה, אבל שסופה היא לא בהכרח סימן לאסון.
יפה.
בא לי כבר לפגוש אותה.
בא לי לפגוש אותה, ותוך כדי שדיברת פתאום, עלה בי חשק לשמוע את הוויס אובר שלה. אני רוצה לשמוע את הקול הפנימי שלה. לדעת מה היא חושבת, מה היא יודעת.
היא יכולה להיות תנועה גדולה בשינוי, אם היא באמת תפגוש את ג'ון בגלעד.
כן.
בין
כן.
אם היא תהיה בשידוך סלש אונס,
mm.
כמו שלמדנו בפרק הזה.
כן.
זה יהיה מאוד מעניין לפגוש את הנה. צריך כבר.
כן, כן. בונים לנו את המתח לקראת ההיכרות הזאת. פורפליי ארוך. מאוד.
מילה לגבי השיר, המוזיקה בעצם של הפרק, זה שיר הערס שג'ון משמיעה לניקול כדי להרדים אותה, ואני כזה במתח. היא מפעילה בטלפון של השיר, מה זה יהיה? זה לא My Bonnie's Over the Ocean, אוקיי? זה לא לולביי. זה שיר של ולווט אנדרגראונד, באיזשהו חידוש, I'll Be Your Mirror, שיר שכתב לוריד. אולי כהצעה לכך שעל כל יצירה אפשר לחשוב גם אחרת, את לא משתמשת בזמרת ניקו כדי להרדים את הבנות שלך בלילה. ולווט אנדרגראונד, להקה יותר מליברלית, פרועה, מחתרתית אבל לא אלימה, עם האלבום, עם העטיפה, זאת אומרת, בחבורה של אנדי וורול, שכמובן יצר את העטיפה של הבננה.
מהפכת הקטיפה הוא שמה של הפיכה כמעט ללא שפיכות דמים, שנערכה בצ'כוסלובקיה ב-1989, ובמהלכה הודחה הממשלה הקומוניסטית. מהפכת הקטיפה הייתה אחת ממהפכות סתיו העמים. אז אולי כן באיזושהי דרך הם רצו לשתול סיכה קטנה בראש.
וזה נכון, כי באמת מה שחשבתי עליו בשיר הזה, זה שההקשר הוא אפשר להיות חתרנים בלי דם. זאת אומרת, תלוי. יותר מדי ראיתי שדם מביא תוצאות בסיפורה של שפחה.
כן.
אבל אפשר לשאוף.
כן.
אולי אנדי וורהול יעזור לך.
שם הפרק.
כן.
אז בשבוע שעבר היה לנו No Man's Land. הפעם יש לנו Motherland. ששוב, הם הולכים חזק על המשמעויות הכפולות. כי הרבה מהדיבור בפרק הוא באמת על מה שנשאר מאמריקה. החל ממי ירש את מקומה באום, וקלה באיפה, אם בכלל, נמצא המקום שלנו. כי כמו שג'ון אומרת ללורנס, What country? There is no home.
נכון.
שוב, כמו בשבוע שעבר, כשהיא דיברה עם סרינה ואמרה לה, There is no home, there's just where you are. אז היא מתקשת, אין מקום כזה. אבל יש מקום כזה. כי זה, התשובה היא כבר לא, there is just where you are. התשובה היא, יש את איפה שהילד שלך נמצא. וזה מה שהפרק הזה אומר חזק. Motherland, מולדת, זה בשביל נשים, לפחות בפרק שלנו, וזאת האמירה של הסדרה, אפשר להתווכח עם זה, אפשר להרהר על זה, אני לא יודעת איפה זה תופס אותי, בתור מישהי שהמולדת שלי והמקום שאימא שלי חיה בו, הם שני מקומות נפרדים. אבל כאן הם אומרים, לכי תמצאי איפה הילד שלך, תגיעי לשם.
לשם את שייכת.
לשם את שייכת.
זה מאוד יפה.
גם אם זה במחיר כל שאר המשפחה. אני חושבת, אם אני אהיה, לא צינית, אבל אם אני אסתכל על זה לרגע, מזווית קצת פחות, את יודעת, הירואית ורגשנית, ג'ון של 7 שנים האחרונות, היא לוחמת, היא פייטרית. וניקול זקוקה לאימא מבויתת, מפויסת. היא לא מאפשרת לה להיות פייטרית. אולי באמת לא סתם השמיע לה שיר של מהפכת הקטיפה. היא צריכה את הנה, ללכת להנה זה לחזור לג'ון הלוחמת. שיש לה שתי בנות ויש שני מקומות שיכולה להיות, ואחת מהן מפעילה אצלה את הזהות הנכונה לה עכשיו. זה נשמע קצת תועלתני, כי כשאני אומרת את זה ככה, אבל זה מרגיש לי גם נכון.
זה חלק מהפיצול של ג'ון.
כן.
שאנחנו מדברות עליו בעונה הזאת.
כן.
אני הופתעתי מהסוף של הפרק.
כן.
ואני לא יודעת מה אני מרגישה לגביו.
הוא מוזר, הוא היה מני.
זאת אומרת, אני אמורה לחזור לבטוח בתואלו עכשיו. כאילו הוא אומר להם, אנחנו מתכננים פשיטה.
פעולה צבאית.
קודם מתכנן פעולה צבאית, אחר כך הוא מתכנן רייד. נכון? הוא רוצה לפשוט על בית הספר לראיות.
מאוד מוזר.
הפשיטה הזאת לא יכולה להיגמר טוב.
לא, וגם מה העניין האסטרטגי של ארצות הברית הגולה בפעולה כל כך דרמטית שיכולה להוביל נכון. למלחמה, ובשביל הילדה של ג'ון.
איך שלא בחנת את ההצעות של תואלה עם הצעות של מלחמה, מלחמות נגמרות בדם, ואני פשוט מרגישה שמישהו ימות. זאת אומרת, אולי הנה תמות בפשיטה, אולי מישהו. ילדות אחרות ימותו בפשיטה, לא פחות נורא. אולי לורנס יתאבד. כן. אולי סרינה תרצח. עד סוף העונה מישהו ימות, נראה לי.
אוקיי, אז יש לנו אימור.
זה סוג של אימור.
כן.
יש לנו 2 פרקים. זה צריך לקרוא די מהר. תודה רבה על כל התגובות היפות, המחשבות החכמות שאתם שולחים ואתן שולחות. כמה פעמים קיבלתי השבוע את התגובה שסרינה אזוקה במיטה צורחת בסוף של פרק 7, היא ממש אסתר אזוקה במיטה.
נכון.
באחד הפרקים האחרונים שראינו.
מעניין, לא חשבתי על זה.
נשים כבולות. רוני כותבת שהיא חושבת שמציגים בעונה הזאת את אנט לידיה בצורה מאוד שונה, כמעט טהורה. Mm-hmm. כל מה שהיא עושה, היא באמת מאמינה שהוא לטובה באמונה שלמה, ולא מתוך רצון להתעלל. מהלך של הכותבים בשביל הספינוף, אבל עובד טוב.
יפה מאוד, אני מסכימה עם הניתוח והזיהוי של רוני.
ואני אומרת, זה גם בסדר.
כן.
לזכור שזאת גם סדרת טלוויזיה. אמרתי לך את זה גם בפרק הקודם, זאת גם סדרת טלוויזיה.
כן.
לפעמים הדברים קצת מוזרים, אבל אם הם כתובים טוב ואת מאמינה להם, כן. סחתן.
וגם במקרה הזה, זה התוויה של מרגרט אטווד, שהוציאה את הטסטמנטס, אני חושבת שלא סתם. כי אחרי שהיא שמה המון מידע, שהיה לה חשוב בסיפורה של שפחה, כן. וראתה את העונות וראתה לאן לוקחים את זה, היה לה חשוב מהר מאוד גם להציב גבולות גזרה, לסנדל קצת את היוצרים ולהגיד להם, עד פה, לכאן אתם צריכים להוביל, כי... בכל זאת, אני היוצרת של העולם הזה, ובואו אני אסמן לכם לאן זה מגיע בסוף. והיא זאת שסרטטה את דודה לידיה כדמות...
כבר שיהיה לנו... היא חייבת להיות יותר דומיננטית בשני הפרקים הקרובים.
כן.
ובוודאי בעונה 6.
כן, כן, כן. וגם לקבל את אנ דאוד, את השחקנית, בכל, עוברת את כל התהליכים האלה. זה מרהיב.
אני רוצה לציין את ההערה של מיכל, על הכותביות שבין העולם המודרני לעולם השמרני, ובין דמות המלאך למפלצת. התיאוריה של גילברט וגובר, כאשר המלאך והמפלצת כמובן מייצגים את ג'ון בו זמנית, וגם את ג'ון וסרינה. וסתם כהערה, זו תיאוריה מעניינת שאני לא הכרתי אותה, Mm-hmm. היא נוכחת בפרק, היא נוכחת בעונה, שווה ללכת לקרוא. תודה מיכל, ותודה על כל מה שאתן כותבות וכותבים לנו. ותמשיכו.
תעשו גם פולו בכל אפליקציות הפודקאסטים, תדרגו, תאזינו. אפשר לכתוב לנו ואפילו לשלוח הודעות קוליות בוואטסאפ, 053-606-9501, 053-606-9501.
והעונה החדשה, שכבר תכף נגמרת, של סיפורה של שפחה, משודרת בהוט בימי חמישי ב-10. הכל קיים כבר בבקרים של ימי חמישי בהוט VOD ובנקסט TV.
תודה לשחר אבירי על ההפקה, לאולפני TLV1 על ההקלטה, לדפנה לוסטיג.
שיף, תמיד עדיף לעשות מי לא לעשות.
חוץ מלפעמים.
אבל תקבעי לי ביומן יום אמריקה, טוב?
אי אפשר לקבוע ביומן.
אז זה בא ספונטני?
את חייבת לקבוע ביומן פגישות, ואז לקום בבוקר ולבטל אותן בלי התראה.
אוקיי, אני אעבוד על זה. עד פרק 9, אני מקווה שאני אצליח. ניפגש בפרק 9.